שלום וברכה לכולם. שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
פרשת במדבר, חומש חדש.
חומש חדש,
התחלה חדשה.
אמרתם התחלה חדשה, פרשת במדבר, חומש במדבר, אז תמיד תמיד זה יוצא סמוך לשבועס. יש הפסקה מהפרשה של הקלולס, זה מובא גם על זה וגם על כיסובו, על ראש השונה. תמיד יהיה הפסקה, אבל תמיד יהיה הפסקה מהקלולס שבחוקו ישראל, אם אתם תוארה, אבל במדבר תמיד נכנס שמה. מה מיוחד פרשת במדבר שתמיד לפני מתן תורה אנחנו כבר מכירים את הגמרא. מכירים את הגמרא שאומרת שמה מדבר לכל הוא והפקר, ככה התורה, תואר מונחס בקרן זוביס.
כל הרוצה יבוא ויטול.
וכל אחד צעיר לרצות לבוא וליטול.
נראה לי וגם בן אדם צריך לעשות עצמו כמו מדבר. כמו כלי קיבול, לקבל.
גם מצד זה וגם להשפיל את עצמו.
יפה.
זה מה שרבנגל גלינסקי מספר. שהוא עמד ליד איזה אחד שהתפלל, ונפשי כופר לכל תהיה, אמר את זה ממש עם דמעות. הוא אומר, הרב גלינסקי, ממש התרגשתי, איזה ענובה, איזה שיפלוס. הוא עושה, הוא בא לעשות איזה שלום, והוא רואה שאחד עומד שם, באמצע תפילה. התחיל לצעוק עליו, נו, נו, מה אתה אומר? אז הוא אומר,
אחרי זה
אמר לו, רגע לפני שצעקת, אמרת, ונפשי כופר לכל תהיה. אמר לו, ברור, אבל איזה אפר אתה חושב, שבאר שבע, אפר של בני ברק. אבל באמת, אמרתי רבנגל גלינסקי, הזכיר משהו מאוד מעניין. יש את הסיפור ההצלה של הגאון מצ'יבין הרוב, שהוא היה בסיביר, שהיה תקוע שם בגלות, ורצו לשחרר, הרבה בעולם היהודי פעלו לשחרר אותו, את צ'יבין הרוב. ורב גלינסקי מספר שהיה לו חלק בזה. מה היה לו חלק? הוא היה באיזה מדינה שם בברית המועצות, והגיעו שלוש יהודים, שלוש אנשים לבית הכנסת, ואמרו שהשלטונות מסכימים לשחרר את צ'יבין הרוב, אבל צריך לנסוע למוסקבה להביא את האישורים. וזה דבר מורכב, לנסוע למוסקבה, אפשר לנסוע סתם. זה לא עולים לרכבת ונוסעים. צריך סיבה, יעצרו את המועצה לנסוע למוסקבה. אז הוא היה לו אפשרות לנסוע כי הוא התחתן. זה היה הסיפור בפני עצמו, שהוא מספר על הנישואים שלו, מי היה השידוך שלו, בהזדמנות אחרת אולי. אבל הוא התחתן, ועוד לא היה רשום בתור נשוי ברבנות של הרוסים, איך שזה היה נקרא. אז הוא היה צריך לנסוע עם אשתו להירשם לשם. אז אמרו, יופי, זו הזדמנות. הוא יגיד שהוא נסע להירשם, נסע עם אשתו, יגיד שהוא נסע להירשם, וכך הוא הביא את המסמכים. אבל היה חשש גדול שאותם שלוש יהודים הם בעצם סוכנים של הקג"ב, והם רוצים לראות מי ישתתף פעולה עם הדבר הזה. אז אמר להם רבי גלינסקי, אתם אומרים שבאתם בשם צ'יבין הרוב ולשחרר אותו מסמכים, נו. אז אם הייתם ליד צ'יבין הרוב, אז בטח שמעתם ממנו דברי תורה. אז תגידו איזה וורט אחד ממנו.
משהו קטן
משמו. אז הם אמרו רב שלם, הם אמרו מאוד יפה. הם אמרו, שצ'יבין הרוב אמר, על הפרק תהילים מזמור דוד, אובו להשם בני כלים, אז כתוב, כל השם יוכל מדבר, יוכל השם מדבר קודש. אז הוא אמר צ'יבין הרוב, שהעולם, יש אנחנו יודעים, יבשה, מדבר ומים. אומר, גם האדם נחלק לשלוש מצבים כאלה. לפעמים האדם במצב של מים, שהוא צריך ללחם, לפעמים במצב של מדבר, של יובש, ולפעמים הוא מצב של יבשה, שהוא חי את החיים שלו. אז אומר, כל השם יאכל מדבר. המדבר, כאילו, כביכול מבקש מקדוש ברוך הוא, למה רק ביבשה שומעים את כל השם? אני רוצה שגם במדבר שמעו את כל השם. אמר צ'יבין הרוב, גם כשיהודי נמצא במצב שהוא מדבר, או למשל עצמו אולי הוא התכוון, שהוא נמצא שם בסיביר ותקוע, ניסיונות, קשיים, גם שם כל השם יוכל השם מדבר קודש, גם שם הוא צריך להשמיע את כל השם ולעמוד אותו. ככה אמרו לו בשם צ'יבין הרוב, נו, אפשר להם שם כזה וורד, שם צ'יבין הרוב, אז מקבלים את זה. ואתם קיבלו והוא נסע והביא את המסמכים ושלחו את זה, ואז צ'יבין הרוב עלה לארץ, הרב גלינסקי בהזדמנות בשלב מאוחר יותר עלה לארץ, כמדומני, ואז הוא עלה אליו הביתה, לירושלים, לבית שלו, להגיד, לספר לו, הנסים מתנו לך ואירו יצורך שידיעו. אז הוא בא לספר לו, שהוא תמה, נו, אז את צ'יבין הרוב הודה לו. מה היה המושגים של פעם, רב שולם, איך מודים לאדם? הוא הכין לו כוס תאים. ישב ודיבר איתו, בעניינים עומדים ברומו של עולם.
מדהים, מדהים.
פרשת במדבר.
יפה מאוד. משהו על חינוך ילדים, כמה הורים צריכים להיות ליד הילדים. סיפור מחריד שסיפר אחידו, שקרה בימיו של אחידו. היה איזה עשיר, נקרא לו עשיר רשע וקמצן. בא אליו ילד, לאמו, האלמנה, על הנפטר, ילד יתום, והוא אומר לו, בבקשה, אני צריך פרנסה, תן לי איזה עבודה שאתה רוצה, אני מבטיח שאני אעבוד, רק אני צריך קצת כסף לתת ל...
אני אהיה חרוץ.
כן, לאמי האלמנה, שיהיה לה פרנסה. השיר הרשע הזה אמר, יש לי משהו בשבילך. אתה רואה פה בחצר, בטירה היפה שלי, את האגם, עם הברבורים. אני רוצה שתבוא בלילה. בלילה זה קר. אני עושה לך מבצע. אתה תיכנס למים, לתוך האגם, כשהאגם ככה בלילה קר.
קפו.
אם אתה מצליח להיות שם עד הבוקר, אתה מקבל ממני סכום כסף גדול. הילד מיד על אתר אמר כן, מה לעשות? אני עוזר לאמא שלי. הלך וסיפר לאמא שלו, בעזרת השם, מחר יהיה לך סכום כסף גדול. והאמא שמחה, אבל היא רצתה לדעת מה בדיוק הוא הצליח לסדר, מה ההקשרים שלו. אמר לו, לא משנה, לא רוצה להגיד לה. לחצה עליו, לחצה עליו. בסוף סיפר לה את הסיפור. היא הזדעזעה כולה. אתה ילד, אתה מסוגל למות. אתה ילד, אתה עדיין לא... אתה יכול לקפוא מקור.
גם מבוגר.
שום דבר, אמא, יהיה בסדר. אל תדאגי. האמא לא הסכימה. והיא אמרה, טוב, אני מלווה אותך, אני בודקת שאתה בסדר. ככה, הילד נכנס למים בלילה, והאמא עומדת מחוץ לאגם, עם שמיכה, ועם נר הששית, ומסתכלת עליו כל הזמן, לראות שהוא בסדר. וככה הוא שרד, ושרד, ושרד, עד הבוקר. הוא יצא בבוקר מהגם, הגוף שלו היה כחול, מיד עטפה אותו בשמיכה והכל עד שברוך השם, הוא הרגיש יותר טוב, כמעט מת. טוב, הוא בא להשאיר ואומר לו, הנה, ראית, הצלחתי בתפקיד, תתן לי בבקשה את הפרנסה שלי. אמר לו השאיר, לא מגיע לך. למה? שתי דברים, קודם כל, האמא עמדה פה לידך. אני רציתי שתהיה לבד, וגם עוד דבר, שהיה פה הששית, הששית חיממה את המים. אז זה לא היה מספיק חם, מספיק קר, לא רוצה לתת לו. ככה הם הלכו האמא והבן בפחי נפש, עזבו את הבית שלו. ראש אמרו, אתה שומע את זה מזדעזע, נכון? אברום גם יש לו איזה משהו עם יתומים, הוא עוד יותר מתפלץ.
גם רב שלם.
טוב, הילד במר נפשו עליו, הלך לחידו, וסיפר לו את הסיפור הזה, החידו כולו הזדעזע. מיד קרא להשאיר. לא בא, אני רוצה לדבר איתך על משהו עסקי. בא השיר בא לפניו, הוא כיבד את החידו, החידו גם כיבד אותו, הוא מביא לו כוס קפה, אמר לו, בבקשה, תשתה את הקפה. בא, שותה את הקפה, ואז מניח, מולנו טעים, הוא אומר, לא, האמת היא שאני לא רוצה עוד, הקפה קר. אמר לו, למה קפה קר? הוא אמר, אני יודע, אתם כנראה לא חיממתם את זה על הטרמוס, על ה... על איך זה נקרא? איך שבחממים, איך ממועזים, בחלים, על ה... קיצור, אומר לו אחידו, מוזר, זה היה ממש ליד הגחלים, ליד הגחלים הרותחים, איך יכול להיות שזה לא יתחמם? אמר לו, ברור לו שזה לא יתחמם, זה צריך להיות על הגחלים. אומר לו, תשמע מה שאתה אומר, אם הקומקום היה ממש ליד הגחלים, זה לא יתחמם, איך הששית קטנה שהייתה ליד המים, חיממה את המים? תתבייש לך, ככה אתה מתנהג לאלמנה וליתום קטן. צעק עליו, השיר מאוד התבייש, כי הוא באמת עשה מעשה מזעזע, ושילם את כל הכסף, הכל, כל מה שהוא התחייב באמת לילד. אבל בעברו, מה המוסר אסקל שלומדים פה? שאלו את הילד, איך שרדת כזה לילה שלם? איך? אמר הילד, כל שנייה שהרגשתי שהכוח שלי כבר נגמר, ושאני לא יכול להמשיך יותר, אני הרמתי את העיניים וראיתי את אמא שלי שעומדת עם השמיכה ומחכה לעטוף אותי, זה נתן לי עוד כוח להמשיך עוד ועוד ועוד עד הבוקר. ועברו, מה לומדים מזה? הילדים שלנו, הם עוברים גם בנערות קפואים. אנחנו צריכים להיות ההורים עם השמיכה החמה, עם הששית, לחכות להם ולחבק אותם, לחבק אותם עם השמיכה, עם האור, כמה שיותר להטוות אותם, גם את הדרך, לכוון אותם. ושבעזרת השם יצלחו את מאמורות החיים בהצלחה.
בגדנות שלנו, כן, יפה מאוד. כתוב בפרשה, הפרשה הזאת במדבר, קודם כל באמת צריך לציין שהפרשה הזאת זה פרשה ארוכה, בדרך כלל ביחס לפרשיות הקודמות שקראנו בתורה, אז כיוון שזו שנה מעוברת, אז יש הרבה פרשיות בשבועות האחרונים, בארבע חוקו ישראל, חמוס קדושים, שקראו אותם בנפרד, בפרט בארבע חוקו ישראל למשל, שהן פרשיות מאוד קצרות שקוראים אותם בנפרד. פרשת בחוקו ישראל 50 וכמה פסוקים. הפרשת במדבר, זה אני אומר לכם בשלום, שתכינו זמן לשני המיקרו ואיכות תרגום, עם הרש"י כמובן. זה 160, כמעט 160 פסוקים, 157 פסוקים, וזה מלין בקודש, פרשת הבאה, פרשת נוסוי. פרשת נוסוי זה כבר 176 פסוקים. אתם בטח יודעים שזה כמו המסכת הכי ארוכה, או בבשרה, גם 176 דפים, ותהילים פרק קופיוטס, 22 אותיות, שבתורה כפול, אז זה גם 176 פסוקים.
וואו, מדהים.
אבל באמת זה ההזדמנות להגיד, אומרים בשם הגוהן, שבבשרה זה המסכת הכי ארוכה בדפים, אבל הוא אומר שברוכס במילים יותר ארוכה, אז הגוהן לא אמר את זה. למה הוא לא אמר את זה? מהסיבה הפשוטה שזה בכלל לא נכון. היום בעידן המחשבים יש כל מיני תוכנות של פרויקט השו"ת ועוד ועוד, שם כתוב את כל המילים גם, אז בבא בשרא, ברוכס זה לא המסכת הכי ארוכה במילים.
בבא בשרא זה גם במילים?
לא, הכי ארוכה במילים זה או סנהדרין או שבס. אבל אם אנחנו מדברים על מילים, אז באמת פרשת במדבר שהיא ארוכה, אבל באמת הרבה פסוקים שם הם קצרים, קצרים במיוחד יותר מהפסוקים הממוצעים. בכל אופן, אז תכין יותר זמן לשתיים מיקרו, 157 פסוקים.
אפשר להתחיל מוקדם כבר.
כן, יש דעות שאפשר להתחיל כבר בשבת אחרי צהריים, שקוראים כבר במנחה, הרי קוראים את הפרשה הבאה, אז כבר מאז אפשר. היום כבר לכולם אפשר להתחיל, היום אנחנו מדברים על יום ראשון, וכן הלאה. בכל אופן, אז מובא שם הפרשה, ושומרוס משמרתי. זה בנוי סנטם ככה להזכיר דברים, פויסק הדור, זכר צדיק לברכה, הגאון רבי זלמן נוירבך, איך שהוא היה מקפיד עליו, ושומרוס משמרתי. רבי זלמן, כמו שידוע, היה הולך עם כובע ירושלמי, מה שנקרא סופר, ועם החליפה הירושלמית, לא הלך עם פרק, לא הלך עם אמבור, באמת מספרים שכשהוא מינו אותו לראש שיבת כל תוירה, אז ניסו להגיד לבקש שאולי יחליף כובע. התכוונו לאמבור מן הסתם, אז הוא אמר ש... אין לו בעיה לקנות את הכובע, לא יודע מה אמר, הכי יקר, אבל כובע יקר יותר, הכי יפה אולי, אבל רק סופר. הוא מחזיק במה ש...
מנה
גבויסוב. וגם על השטרמל בשבת, הוא גם מאוד הקפיד. החוזן שלו, אחד מהם, זה מנחם הגולדברג, דרך את זה הכיבוכה סיפר, שבמשך השנים אחרי שהוא התחתן, אז נודע לו שמאוד מאוד היה עליו שזה נוער רצון גדול שהוא הולך גם עם שטרמל. בעדנותו והנבטנותו המופלגת של רבי זלמן, הוא לא רמז בידי, אפילו ברמז דק וקל, אבל זה מאוד היה חשוב לו, מאוד היה חשוב לו העניין הזה. ובאמת גם אותו דבר בעניין, אותו דבר בעניין של היידיש. אז בישיבה היה מוסר שיעור בעברית. כל המקום מוסר שיעורים כי זה מה שאנשים ידעו, אבל בבית למשל הוא הקפיד לדבר ביידיש. ואם היה זה בן משפחה, שברבות השני המשפחה גדלה וגדלה, אז היו כאלה שלא ידעו יידיש, אז הוא אומר להם, לא יודע השפה של יהודים, אתה לא מתבייש? באמת היה בחור שעבר ללמוד בפוני, ושם כן דיברו ביידיש, אמר לו,
זה שפה של יהודים.
אתה עכשיו כבר מדבר בשפה של יהודים. ובאמת הוא גם לא אוהב את כל המילים, הסלנג הזה, מסתום יש גם את המילה הסלנג הוא לא אהב. אבל את כל המילים, למשל אחד אמר לו שהוא ניסה לתפוס אותו. מה עשיתי שצריך לתפוס אותי? לתפוס אותי, מה עשיתי? הלו, פעם איזה אחד עזר לו, להתאמץ. אז אמר לו, תודה רבה. אז הוא אומר, שזה אמן, אין באדמה. אמר לו, מה זה אין באדמה? בטח שיש באדמה. אתה דרכת והתאמצת. אתה יכול להגיד, לעונג, היה לי להתאמץ בשבילכם, אבל להגיד אין באדמה, הוא אמר כל המילים, מילות סלנג האלה, זה לא... והוא הביא כל מיני דברים שנוהגים באנשי ירושלים, שזה לא סתם מנהג, אלא שיש פה איזה משהו. דוגמה, הוא הביא את הלקח. הלקח שהם חלקים בקידושים, עד היום יש מאפיות שמוכרים את הלקח המפורסם. מה העניין בלקח הזה, רב שלם? אז הלקח זה שיעור של כזית, שיוכלו לברך על המכלה, לא שום לשול, לא שום פיקפוק.
חזק.
יש גם את הקוגל הירושלמי המפורסם.
לא, נו.
מה העניין בקוגל הירושלמי? חוץ מזה שזה טעים, תלוי מי מכין. אבל הוא אומר שזה דעת רוב הפויסקים, פס ובו בקיסנין, שלא אוכלים מזונים סחרים, אז לא מתחייבים איזה ברכס המוזן. אז שוב לא, לצאת מדי ספקות.
אז זה פת הבא בקיסנין?
כן.
מה העניין ביאפצ'ק?
זה צריך לשאול כבר בצ'ונטיות, אולי שם ידעו להסביר. זה עניין של המוכרים גם, רב לא היה חכו מויכו. ויש למשל, אתם מכירים, יש כאלה, אולי פחות מוכר, יש כאלה שאומרים, הגוטן ערב שבס.
נכון.
מה הפשר המנהג הזה?
כאילו, למה הוא שבס? הוא עכשיו... גוט שבס, כן.
למה? מאיפה זה נלקח הגוטן ערב שבס? אז הוא אמר, השיטות, יש שיטות, כמדומני שזה ארוכי בייגר, שכשאדם אומר גוט שבס, אז יש חשש, שזה נקרא שהוא מקבל עליו כבר שבס. ואז יש לו בעיה לעשות מלאכות.
אז הגוט ערב שבס. עוד לא קיבל שבת.
לא יוצאים לימן שהוא לא קיבל שבת.
יפה.
גם היה איזה... איזה... איזה חתונה שהביאו... הביאו... איש הרי החוסן, אתם זוכרים? הוא שואלים שהתחתנו לפני הרבה שנים, אז החוסן שבר כוס.
ספרו לי. כן.
לא כזה הרבה כמו שנראה לכם, רבו ישראל. כן. אז החוסן שבר כוס. אז כשהגיע הזמן, אז הזיב לי איזה אחד, אמר, חוסן נשבור! אז זה נאמר, מה זה, הוא מזיק, מה זה חוסן נשבור? לקח את הכוס והסביר לו, חוסן יקר, אם ישכוח הירושלים, תשכח ימיני, שלא נזכור, לכן יש עניין של קצת צער, של לשבור משהו, ולכן, לא סתם, אז זה לא תה, וככה, אפילו חליפה, עושים את זה בדקדוק, שלא הייתה צד של ארבע קנפויס, ועושים את זה עם החגורה, כל דבר, הוא מאוד שמר, לא נתן להכניס את הדברים הזרים מבחוץ. ושם רוס משמרתי.
ואשר כוח בעברום, אשר כוח לסיפורים, אשר כוח שהייתם איתנו.
שיהיה אחונת טובה לשבועס, עוד אותו, בל צ'וין.
ולהתחיל שניים מיקרו כבר, פרשס במדבור.
כן, פרשס נוסוי.
צ'אבס.
צ'אבס, גיט צ'אבס.